ערב טוב, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, והשם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך. בשאלה ראשונה בפרשת נוח כתוב בסוף, וילך ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מרוכזים ללכת ארץ כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. אז הם כבר הלכו לארץ כנען, הרי לנו שהם כבר אמרו, אז מה אומרת התורה פה, לך לך, ואיזה ניסיון זה לאברהם אבינו? אבן עזרא באמת שואל את השאלה, והוא אומר, אין מוקדם ומאוחר בתורה, שהפסוק לך לך חייב להיות לפני סום הפסוקים מפרשת נוח. הלאה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מה זה נקרא לך לך? מה זה לך לך? אומר רש"י, לך לך להנאתך ולטובתך. אם כן, איזה ניסיון יש פה? אם כתוב, ועזך לגוי גדול, ואברכך, ואגדה שמך, ויהיה ברכה, אז איזה מין ניסיון? הלאה. מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. ומי שהולך יודע שהכל הולך צולת הפוך. קודם הולכים מבית אביך, אדם סוגר על בית אביו, אחר כך עוזב את העיר, ואחר כך עוזב את הארץ. היה צריך לומר מבית אביך, ממולדתך ומארצך. הלאה. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרון. גם לוט הלך עם אברהם. אם גם לוט הלך עם אברהם, שאלתנו, למה? כל המעמד שנותנים לאברהם אבינו שהוא הלך בלי שיודע לאיפה הוא הולך אל הארץ אשר רקע נותנים רק לאברהם אבינו, זה מגיע גם ללוט. גם לוט הלך עם אברהם אל הארץ אשר רקע בלי שהוא ידע. נכון שלוט הלך עם אברהם, אבל גם לוט, וכתוב בחז"ל שכל המעלה שמוצאים ללוט זכות גדולה, שמה שלוט ניצל מסדום ועמורה, בגלל שאברהם שינה ואמר למצרים ששרה אחותו היא, והוא שיקר ואינו עוד שתק, ולוט היה יכול לקלקן, והדבר תמוה, והרי ללוט היו זכויות נוספות. אנחנו עכשיו מדברים, יש עוד שאלה, הכנסת תומכים של לוט, אבל זה לא נשאל עכשיו, זה נשאיר זה לפעם אחרת. אבל אנחנו מדברים עכשיו לזכות הזאת שפה, שהוא הלך ביחד עם אברהם אבינו, ושום דבר הוא לא שאל שאלה, נו? אז שום דבר הוא לא שאל שאלה. אז מדוע, רבותיי, אנחנו צריכים להגיד שרק לאברהם יש את המעלה הזאת, ולא אומרים את המעלה הזאת ללוט? הלאה. אומרת התורה שאברהם לקח את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש שעשו בחרן, והם הלכו לארץ הכנען, ושם הקדוש ברוך הוא נראה אל אברהם, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח ויבטיח לו את הארץ, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אחר כך מסופר שאברהם אבינו ירד למצרים כי היה רעב, היה רעב כבד מאוד, לא כמו במגילת רות שהיה רעב חלש, פה היה רעב כבד. ואחר כך כתוב שאברהם אבינו חוזר, וללוט יש נכסים, ויהיה ריב בין רועי מקנה אברהם לבין רועי מקנה לוט. מה היה הריב? רועי מקנה לוט אומרים לרועי מקנה אברהם שהארץ שלנו, כי הרי לאברהם אין יורש ואנחנו יורשים אותו, אף על פי שעדיין אברהם לא מת, אבל על החשבון. ממילא אנחנו יורשים את הארץ, והארץ מגיעה לנו. ורועי בני אברהם אומרים, תשמעו, זה לא הולך ככה, עדיין הוא לא מת, ואומרת התורה, והכנעני והפריזי עד יושב בארץ. על מה אתם מתקוטטים? על מה אתם מתווכחים? בכלל עדיין אברהם לא זכה בארץ. אם כן, אנחנו מבינים שעדיין אברהם לא זכה בארץ. ואני מסתכל בפרשת חיי שרה, כשאברהם בא לחפש קבר לשרה, הוא אומר, גר ותושב אנוכי עמכם. גר ותושב אנוכי עמכם. מה זאת אומרת גר ותושב אנוכי עמכם? אם אתם רוצים אני גר, אני מוכן לשלם כסף, ואם לא אני תושב ואתלנה מן הדין. הרי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לזרעך אתן את הארץ הזאת, הרי לנו שאברהם כבר זכה בארץ. אם כן, שאלתנו, פה כתוב בפרשת לך לך שבכנעני והפריזי אז יושב בארץ, אברהם לא זכה בארץ, ושם בחיי שרה נאמר שאברהם יושב ויכול לתבוע את הארץ מן הדין כעבד תושב אנוכי עמכם שאברהם זכה בארץ. זאת היא השאלה שאני שואל אתכם. וכן רבותיי, כדי לענות על כל הדברים הללו אנחנו נותן הסבר אחד על כל העניין הזה עם הרבה הרבה אקטואליה. הגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף אומרת, אמר רבי אליעזר, יש מושג שנקרא קניין חזקה. איך קונים קרקע? קניין חזקה. מה זה קניין חזקה? נעל, גדר ופרץ. אחד הולך, עושה נעילה, עושה גדר, פורץ גדר, מתנהג כמו בעלים, הרי זוהי חזקה שקונה את הקרקע בקניין חזקה. ישנה שאלה, מה הדין אם אחד הלך בשדה לאורכה ולרוחבה, האם הוא קנה את הקרקע בקניין חזקה, כן או לא? אמר רבי אליעזר, הלך בארץ לאורכה ולרוחבה, קנה את הארץ בקניין חזקה, שנאמר, קום, והשם אמר אל אברהם אחרי ייפרד לוט מאמו, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. הרי לנו שאברהם אבינו זכה את הארץ בקניין חזקה. ורבנן אומרים לא, הליכה איננה מקנה לבן אדם קרקע, זה לא נקרא חזקה, דווקא נעל, גדר, פרס בתוך השדה. ואם כן, מה כתוב בתורה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה? זה לא קניין חזקה, רק האלוקים אמר לאברהם שילך כדי שיהיה קל לכובשה, זאת אומרת כדי שיהיה קל לכבוש את זה אחר כך, שיהיה קל לפני בניו כדי לכבוש את זה. כך כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא בדף קוף. אם ככה רבותיי, הרי יש לנו תשובה נהדרת. באמת אברהם אבינו עדיין בזמן לוט הוא לא זכה בקרקע, בעירי בן רואה מקנה אברהם ובן רואה מקנה לוט הוא לא זכה, אבל אחר כך השם אמר לאברהם אבינו קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, עשה קניין חזקה, קנה לפי רבי אליעזר, לכן הוא אומר בחיי שרה גר בתושב אנוכי עמכם, זכיתי את הקרקע מדין חזקה שהרי הלכתי בקרקע לאורכה ולרוחבה. לפי רבנן שההליכה לא מקנה את הקרקע, זה לא נקרא חזקה. התשובה תהיה אחרת. אברהם אבינו בפרשת חיי שרה לא אומר גר ותושב שהקרקע היא שלי, אלא אתלנה מן הדין. אם אתם רוצים אני גר, ואם לא אני תושב, ואתלנה מן הדין. זה בדיוק מה שאמר הרבנן, אומרים ואתלנה מן הדין, שיהיה יותר קל לכבוש אותה, אני יכול לטעון אותה מן הדין, אבל עדיין לא זכיתי. ככה אנחנו רוצים להסביר את העניין שאברהם אבינו קנה את הארץ בקניין חזקה, שאלתנו. הרי העניין הזה שאברהם אבינו הלך בארץ היא כבר כתובה בתחילת הפרשה, שהרי נאמר שאברהם אבינו בא ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ, וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, ויבן שם מזבח להשם הנראה אליו, ושם כתוב וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. זה כבר עשה קניין חזקה מקודם, לפני שהיה ריב בין רואי מקנה אברהם ובין רואי מקנה לוט. אז למה אנחנו אומרים שהחזקה הייתה רק אחר כך, שקום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה? זאת היא השאלה שאנחנו רוצים לשאול, ועל השאלה הזאת אני נותן את התשובה בארוכה. רבותיי היקרים, ביומר השם אל אברהם לך לך. מה זה לך לך? אנחנו רוצים לומר יסוד, לך לעצמך. פה מדובר הליכה רוחנית, שהרי הליכה גשמית כבר אברהם אבינו הלך, כמו שנאמר בסוף פרשת נוח, ויקח תרח את אברהם בנו, הם כבר הלכו ללכת ארץ כנען. הוא כבר הלך מבחינה פיזית, רגלית, גשמית, הוא כבר הלך. אבל כל זה מן שאברהם אבינו היה עם תרח ועם לוט עם כל החבורה הקדישה הזאת, אברהם אבינו עדיין לא נותק מבחינה רוחנית מעולם התאבות. ויאמר השם אל אברהם לך לך. מה זה נקרא לך לך? לך לעצמך. ונסביר, ברחוב אין בן אדם, אתה שואל בן אדם מי אתה, אומר אני נגר. מי אתה? אני פנצ'ר מאחר. מי אתה? אני מורה. ומסכן אחד שנמצא בפנסיה, מי אתה? אומר אני פנסיונר, טוב שמצאו מילה. אין אצלהם בן אדם. זאת אומרת, אני לא שאלתי מה אתה עושה, אני שאלתי מי אתה. אין בן אדם, אין בן אדם. כל בן אדם נמדד מה פעולתו, מה עשייתו, מה תרומתו ומה חושבים עליו. אין בן אדם, לכן מי אתה? נגר פנצ'ה מאחר וכדומה. בעולם הרוחניות זה לא הולך ככה. בעולם הרוחניות יש בן אדם, כי יש אנשים שהם לא בני אדם. אתה אומר לחמור, מיסטר חמור, תהיה חמור. אומר, צדקת, אני לא, אני חמור, אל תהיה בלחץ. אתה אומר לגמל, תהיה גמל, אומר, אני גמל, אל תהיה בלחץ. אתה אומר לבן אדם, תהיה בן אדם, אומר, אני לא בן אדם. ויאמר השם אל אברהם, לך לך, לך לעצמך. תחזור לבן אדם שבך. תנסה להינתק מעולם התאווה, ממשפחתך. עזוב, לך לך. נכון שכבר אתה הלכת בסוף פרשת נוח עם תרח. אני רוצה שתעזוב את המשפחה. לך לך. לך תחזור לעצמך. ועל זה נאמר, מארצך וממולדתך ומבית אביך. שונה הדברים ממה שאדם הולך בגשמיות. קודם הוא עוזב את הבית אביו, סוגר הבית, אחרי זה הוא סוגר את העיר, עובר לשדה התעופה, ומשם הוא נוסע, והוא נוסע מארצך. ברוחניות זה בדיוק הפוך. אדם חילוני, יש לו בית חילוני, הולך לים מעורב בעיר, ויש לו כרטיס לרודוס לטייל בכל העולם. כשאתה רוצה להחזיר אותו בתשובה, אתה מתחיל אותו מן הקל אל הכבד. אתה לא לוחץ עליו ברגע הראשון, ואתה אומר, שמע, אני מאפשר לך לעשות בבית מה שאתה רוצה. אני גם מאפשר לך לעשות בעיר מה שאתה רוצה, אבל משהו רחוק, בארץ אחרת, רודוס, המזרח הרחוק, תפסיק, אל תיסע לשם. ברגע שבן אדם שומע רק את זה, הוא מוכן לשמוע. לכן, קודם כל, אתה מנתק אותו עם הטיולים לחוץ לארץ. אם הוא יתקדם חודש, חודשיים, אתה מנתק אותו מההתנהגות שלו במועדונים בארץ, בעיר שלו. אחר כך שהוא יתקדם עוד חודש, אתה מנסה לנתק אותו מהבית, וזה הולך הפוך. לך לך, לך לעצמך, מארצך, ממולדתך ומבית אביך. אל הארץ אשר רגע ועשך לגוי גדול, ואז אני אתן לך את הארץ. זאת אומרת ככה. אלוקים אמר לאברהם, אתה זוכה בארץ ישראל אך ורק אם אתה עוזב את בית אביך. ופה היסוד שאמרנו כבר כמה שבועות ונאמר את זה כל הזמן, ארץ ישראל ניתנת לעם ישראל אך ורק אם הוא מקיים תורה ומצוות. בזכות המצוות ארץ ישראל היא ארץ גמישה, ארץ נזילה, ארץ שעיני השם אלוקיך מראשית שנה ועד אחרית שנה, והארץ לא תימכר לצמיתות כלי הארץ. שומרים שמיטה, יש לנו את הארץ, לא שומרים לנו שמיטה, אין לנו את הארץ. הגלות שכתוב בחוקותיי וזה בית ראשון היה בגלל שלא שמרו שמיטה. ארץ ישראל היא אך ורק ארץ שיש לה משמעות בתלוי בנושא שנקרא רוחניות. איך אומר דוד לוי? הבהת עליה. ארץ ישראל קשורה למושג הרוחני שבה. אמר אלוקים לאברהם אבינו, אם אתה תלך לעצמך, תעזוב את ארצך, עזבת כבר, תעזוב את מולדתך, עזבת, תעזוב גם את בית אביך, אני אתן לך את הארץ הזאת. שמעת? בבקשה, תעשה מה שאמרתי לך. ואברהם אבינו הלך, אבל פה לוט בא איתו. אם לוט בא איתו, יש פה בעיה, כי אברהם אבינו לא נותק מבית אביו. למה הוא לקח את לוט? כי לוט אמר, אני רוצה לחזור בתשובה. אף על פי שאפשר לדון, להסתפק על כל העניין הזה, אבל ככה לוט אמר. ממילא אברהם אבינו עדיין יש לו בעיה. ולוט, אף על פי שהוא הלך עם אברהם אבינו, יש לנו בעיות מהפסוקים, שלוט לא הלך באותה גישה מה שהלך אברהם אבינו, שנאמר. וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט, ואברהם בן 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן. לא נאמר וילך אברהם ולוט כאשר דיבר אליו השם, אלא נאמר וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, וילך איתו לוט. נסביר. רבותי היקרים, יש אמירה ויש דיבור. אמירה זה לשון קלה, זה לשון רכה. כה תאמר לבית יעקב, בית יעקב עמך, בעלי תשובה, תאמר להם בלשון רכה, ואשא אתכם על כנפי נשרים, עשינו חיים. ותגד לבני ישראל, בני ישראל זה הלומדים, בני הישיבות, הדתיים, מלידה, אתה תגיד להם בלשון קשה ותדבר איתם בלשון קשה, דיבור זה קשה. אומרת התורה, השם אמר אל אברהם, לך לך מארצך, רשי, לך לך להנאתך ולטובתך. אז מה היה כל הניסיון? ואומרים שאברהם אבינו הלך ועזב את חרן ואת הבית שלו ובלי שיודע, אבל אלוקים מבטיח לו להנאתך לטובתך, אז מה הניסיון הגדול? אתם יודעים מה התשובה? אז בעצם אחר כך רואה שזה לא עמד בניסיון, זה לא היה, ההתחייבות לא עמדה בהתחייבות, שהרי הוא בא לארץ והיה רב בארץ וכבד הרב בארץ והלך למצרים ולקחו אותה אישה. הרי לנו רבותיי שבעצם בסוף זה לא היה להנאתך או לטובתך, זאת אומרת שעכשיו אתה לא מבין, יגיע הזמן שתבין. אבל יש ראיות שלא מסתכלים על הסוף, וגם בהתחלה כבר ההליכה הייתה על פי ההצלחה של אברהם אבינו בניסיון. אז השאלה היא, בהתחלה אברהם אבינו לא ידע שיהיה רב בארץ, אז אולי הוא באמת לא אמר, זה לא ראיה שהוא עמד בניסיון, הוא הלך להנאתו לטובתו. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. לא נאמר כאשר אמר לו השם, אלא כאשר דיבר אליו. למה נאמר כאשר דיבר ולא כאשר אמר? שאברהם אבינו לא הלך בגלל האמירה של אלוקים, לך לך להנאתך ולטובתך, אלא אברהם אבינו הלך כאשר דיבר, אפילו אם יהיו בעיות ואפילו אם ההבטחה לא תמומש ואפילו אם לא יתקיים כמו שבאמת אחר כך היה שהיה רב כבד בארץ, אברהם יצא לברוח למצרים, אני הולך כאשר דיבר אליו השם. הבנתם את הנושא? זה ראיה שאברהם אבינו עמד בניסיון, אפילו שהבטיחו לו והתחייבו לו להנאתך לטובתך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. עכשיו נראה למה לא תלך. פעם הייתה לוויה של רוטשילד, נפטר רוטשילד ואנשים הלכו בלוויה, ואחד היה בוכה, בוכה בדמעות שליש, אבל בוכה יותר מכולם. שאלו אותו, למה אתה בוכה? אמר, מה פה, זה לוויה או חתונה? זה לוויה, נכון? אז בשביל זה אני בוכה. אמרו לו, כן, אבל אתה בוכה יותר מדי, מה קרה? הוא בן דוד שלך רוטשילד? אומר, לא, אז למה אתה בוכה? אומר, לכן אני בוכה, למה הוא לא בן דוד שלי? אילו היה בן דוד שלי, הייתי צוחק, היה לי ירושה, לכן אני בוכה. אומרת התורה, וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. אברהם הלך אפילו אם זה דיבר, אפילו אם זה קשה, אפילו אם לא יסתדר. וילך איתו לוט, ולמה לוט הלך איתו? כי אברהם בן 75 שנה בצאתו מחרניה, שאדון רוטשילד כבר זקן והוא מחכה לירושה. הבנתם? לא נאמר וילך אברהם בלוט כאשר דיבר אליו השם, אלא וילך אברהם כאשר דיבר אליו השם. וילך איתו לוט, ואברהם בן 75 שנה בצאתו מחרניה. לוט הולך כי אברהם. לכן לא מחשיבים ללוט את המעלה הזאת ואת הזכות הזאת שהלך עם אברהם בלי שיודע לאן, כי פה הוא הלך, היה לו מטרה גדולה כדי לרשת את הירושה של אברהם, הרי את הנפש, הרי את הרכושם אשר רכשו. אי לכך, אז לוט עדיין לא היה בסדר, ומה שמצאו לו זה אך ורק שאברהם משקר ואומר אחותי, ולוט שותק ולא מפריע. ובכן רבותיי, אברהם אבינו כפי הנראה לא זכה בארץ, כי הרי לא נתקיים עדיין לך לך מבית אבירה שהוא לקח את לוט איתו. אז למה אברהם לקח את לוט איתו? כי לוט בא ובכה לפניו, אני רוצה לחזור בתשובה. לוט בא ובכה, אני רוצה לחזור בתשובה. ואם אני רוצה לחזור בתשובה, אברהם בסדר, אני יודע שאף על פי שאני לוקח איתך יכול להיות שאני עדיין מפסיד, כי עדיין אין לי את הארץ, כי אני לא עזבתי את בית אביך, אבל זה שווה את הנושא הזה. לכן אומרת התורה, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, ואברהם הלך הלוך ונסוע, הנגבה עדיין לא זכה בארץ. למה? כי לא התקיים הבקשה של האלוקים, לך לך מבית אביך. אבל אברהם אבינו אחר כך הלך למצרים וחדר ברכוש גדול, והיברי בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אומרת התורה שמתקודדים והכנעני, לפי זה יוצא שאברהם לא זכה בארץ. אי, מקודם היה חזקה שאלתי אתכם, אבל עדיין הוא לא זכה בארץ, כי לא התקיים הפסוק לך לך מבית אביר אשר, אברהם לא עזב את לוט. ואז אומר אברהם אלות, אל נתאים מריבה ביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו, לא רוצה איתך להמשיך הלאה להתקוטט, את הרואים שכם אומרים ככה ולא ככה, והם אומרים שאני גנב, ואני לא רוצה, הם רואים בזדות אחרים. הלא כל הארץ לפניך, ייפרד נא מעליי, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמאלה. אני מבקש לך להיפרד, אם אתה הולך לשמאל אני הולך לצד ימין, אם אתה הולך לצד ימין אני הולך לצד שמאל, שלום על ישראל. ואז רבותיי, לוט נפרד מאברהם אבינו. ואז אומרת התורה, ויאמר השם אל אברהם, בשם אמר אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפון ונגבה וקדמה וימה. אחרי פרד, ברגע שהתקיים הפסוק לך לך מבית אביך, אחרי שלא תזב אותו, עד עכשיו אומר לו האלוקים, לך ותראה מן המקום אשר אתה שם צפון ונגבה וקדמה וימה, כי את כל הארץ לך אתננה, קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. עכשיו הבנתם את הרעיון? דווקא עכשיו אברהם אבינו זכה בארץ, כי הזכייה של אברהם אבינו הייתה בארץ אחרי שלוט נפרד ממנו. למדנו בו חוכמת חיים אדירה, אין לנו זכות בארץ הזאת אם אנחנו לא מקיימים תורה ומצוות בשום אופן שבעולם, וזה ההיסטוריה מידע על זה, וכל הצרות שלנו בנושא הזה, וגם עכשיו כל הבעיות שלנו. אם חושבים לעשות מדינה חילונית ומדינה מהפכה חילונית, זה כל מה שקורה. ברגע שעם ישראל מתחילים לקיים, לשמור תורה מצוות ולהבין מה זה ארץ ישראל, אז כתוב שמה גר ותושב אנוכי עמכם. ככה אנחנו לומדים את הרעיון הגדול שנקרא זכותנו על ארץ ישראל, בהמשך לכל מה שאמרתי לכם בשבועות שעברו, ובהמשך לנושא הזה שכל הזכות של אברהם אבינו, בהתחלה הוא לקח את לוט כי לוט אמר אני רוצה לחזור בתשובה, אברהם אבינו על ידי שגר את לוט הפסיד את הארץ במידה מסוימת, אבל אמרנו זה שווה המאמץ, אבל אחרי שהוא ראה שהגזים עבר את הקו האדום, ייפרד מעלי שלום תהיה בריא, ואחרי זה אמר לאלוקים קום, התהלך בארץ, ותזכה בה במידת חזקה. אבל אני רוצה לומר לכם עוד דבר מה שאנחנו לומדים מהעניין, חוץ ממה שדיברנו עכשיו על הנושא שנקרא ארץ ישראל והנושא שנקרא זכותנו על ארץ ישראל, והנושא שנקרא לך לך שאתה חוזר לעצמך, והנושא, אבל מה שמאוד מאוד חשוב לי, מה שאני רמזתי לכם, כמה אנחנו צריכים להשקיע בעבודה של בעלי תשובה, או יותר מדויק, כמה אנחנו צריכים להפסיד בשביל להחזיר את האנשים בתשובה. שהרי אתם יודעים רבותיי, בטבע הדברים, כל פעם שבא לבית ספר באים עוד בעלי תשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים לא עומדים, אבל בטבע לא הם צריכים להוריד את הרמה, באים ילדים כאלה וכאלה בסיכון מסוים, והשאלה מה אנחנו צריכים לעשות. ובכן רבותיי, למדנו מכאן יסוד מאוד גדול. אמנם עניין גדול וחשוב הוא לעסוק בקירוב רחוקים בהחזרה בתשובה, ויכול להיות שאברהם אבינו בהתחלה הפסיד את חלקו בארץ ישראל כשהוא הביא את לוט, משום שלא יקיים התנאי לך לך מבית אביך. אומר אברהם, זה עדיין שווה, על זה אני מחויב. אם אנחנו על ידי תקציבים שאנחנו יכלנו לקחת לבתי ספר שלנו נטו, ואנחנו משקיעים את זה בבעלי תשובה, שווה העניין הזה. מפסידים תקציבים, מפסידים תקציבים, אנחנו חייבים בנושא הזה. אבל תנאי ראשון ויסודי, שהכל יהיה על פי ההלכה בלי חילול השם, כמו שאורנו רבותינו, עם ערש דת לא בונים את הדת. הרצאה לפני ציבור היושב בתערובת, שיחה לפני נשים בלבוש בלתי צנוע, הופעה בטלוויזיה, כל אלה הם סיבה להיפרד נע מעליי. כל אלו הם אמצעים פסולים שהמטרה תהיה חשובה ככל שתהיה, אינך יכול לקדשם ולהכשירם. למה אברהם אבינו אמר לו ייפרד נע מעליי? יגידו לו, רבבום, שמעתי אתה מחזיר אנשים בתשובה. נכון, עכשיו התחילו הרועים לגזול ולגנוב ולראות בשדות זרים, אבל שמעתי שאתה מחזיר אנשים בתשובה, בוא, לא נורא, תחזיר אותי. ואומר לו אברהם אבינו, לא, ייפרד נע מעליי. הגיע הזמן שעברנו את הקו האדום, אבל מה אם בעלי תשובה? לא מעניין אותי, אומר אברהם אבינו. אם על ידי זה אני חייב לבטל על הלכה שלי, עם ערש דת לא בונים את הדת. זה נושא שאנחנו צריכים לחזור ולשנן. ולא כל אחד יכול לבוא ולומר לשם שמיים, כל אחד צריך שיהיה לו הנחיה, וכל אחד שיהיה לו הוראה מרבותיו שיוכל מה לשאול. זה לא דבר קל, ודאי שהם באים, הם חילונים, והם כשהם באים חילונים אז מה אתה רוצה מהם, אבל אתה דתי ואתה לא יכול לתת לגיטימציה לנושא הזה. וזה נושא מאוד 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 בעייתי, שאני יודע בזמנו רב שח נתן את הדעת על זה, והיה הרבה דברים שהוא לא הסכים עם כל מה שעושים הנושא הזה של התשובה. יש מושג שנקרא ייפרד נע מעליי, ויותר, הצורך מהתרחקות מהרשעים, זה לא מבדיל בין שמאל לימין. לא מבעי אם הרוצה לדבוק בך הוא בשמאל, הוא מתרחק ביהדות, ודאי שאתה צריך להרחיקו, אלא אפילו אם הוא כביכול מימין, הוא מראה לך כאילו כוונתו לשם שמיים, אהבת ארץ ישראל וכדומה, גם כן ברח והתרחק והרחיקו ממך. איך אומר אברהם אבינו? אברהם אבינו אומר ללוט, אם השמאל והלא קורא בניך, אם השמאל והימינה, אם אתה הולך לצד שמאל, אז ודאי שאני הולך לצד ימין, אבל אפילו אם אתה הולך לצד ימין, ואפילו אם נראה שאתה מתכוון לשם שמיים, בדברים האלה יכול להיות בחיזוק ארץ ישראל או ביישוב ארץ ישראל, אם הדעה שלך והגישה שלך מוטט, אני הולך שמאלה, סליחה, לא עשיתי איתך שום עסקה. וכשאני אומר לך שלא עשיתי איתך שום עסקה, זהו בדיוק היסוד הגדול המפורט, וזה נקרא בלשוננו שמור מרחק. זהו עלה תהי מריבה. איך אמר אברהם אבינו לרועי מקנה לוט? מגיע לנקודה שהוא אומר, אל נא תהי מריבה, בל נא... בראשון יהפך במהרה למריבה עם תולדות ותולדי תולדות. כמו שכשאברהם אבינו רואה את בן הגר המצרית מצחק, הוא מגיע למסקנה מיידית שלום, ובעצם שרה אמרה לו את זה, גרש האמה הזאת ואת בנה, השהות המשותפת מסוכנת. אבל אנחנו רוצים להחזיר אותו בתשובה, תזרוק גם האתרוג מארבעת המינים. שהוא צריך להיות ביחד עם ארבעת המינים, ברגע שגמר את העבודה, כל אחד הולך לדרכו, לא עושים אותו ביחד עם הלולב והדסים והערבה. גם הצדיקים בזמן הסמינר, בקשה, אבל תיזהר מאוד 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 חשוב. אדם צריך, וזוהי פרשה שלמה, שנקרא שמור מרחק, והשמור מרחק הזה חייב להיות גם בעולם התשובה. גם כשאתה בעצם בא ואתה עושה את העבודה, תדע לך, תזהה את המקומות הסכנה, את המצבים, המקומות היוצרים, אפשרות של התקרבות לרע, בלי שום סיבה. קרה לנו הרבה מקרים שבנים של עסקנים, בנים של עסקנים, הם נפלו ברגע שההורים שלהם עסקו את העסקנות של התשובה, נסו לבתי מלון לשבת, והבנים שלהם היה מושג שגם התקלקלו. לכן רבותיי, מגיעים לנקודה שאומרת, ייפרד נא מעלי טבע בני אדם להיות נמשכים בדעותיהם אחר הסובבים אותם. זו תכונה שהוטבעה בטבע האדם להיות מושפע מהסובבים אותו, בין אם ירצה, בין אם לא ירצה. בעל כוחו, אין אדם שיאמר מחוסן אני. זה אדם לא יכול לומר שאנו מחוסן. צאו וראו, איזו דרך רע שיתרחק ממנה האדם, שואל רבי יוחנן את תלמידיו. עונה לו רבי ישוע, חבר רע, מכלל שהוא מפתה הוא תמיד לטעות מדרך הישר. זה לא דבר קל, זה לא דבר שניתן לשיקול הדעת, זה דבר שצריך שיהיה גדרים ימסה לך רב, ולפעמים מגיע מושג של ייפרד נע מעליי. ואני חושב רבותיי שהדוגמאות שאני הבאתי לכם, עם ארז דת לא בונים דת, כי כשאתה הולך לפי הראש שלך אתה לא יודע איך אתה מגיע, ורק אחרי ייפרד לו תמימו, כאשר נתקיימה עזיבת בית אבי בשלמות, אז אמרנו הקדוש ברוך הוא, סנה עיניך את כל הארץ שאתה רואה לך את ננה. ואז יכול אברהם אבינו לומר, גר ותושב אנוכי עמכם. ניקח עוד דוגמה, אברהם אבינו כל מעשיו היו בחשבון. אברהם אבינו רבותיי הוא בעצם אותו בן אדם שהיה לו ניסיון למשל להזמין את כל גדולי הדור לברית מילה שלו. מי שיודע רבותיי, אז זה לא דבר קל שאתה עסקן ואתה חייב להביא את כל החילונים ולראות להם כאילו שאתה נמצא איתם ביחד, זה לא מהדברים הקלים ביותר. אברהם אבינו, אתם יודעים בדיוק רבותיי שהגישה לעסוק עם קירוב רחוקים גורמת לדברים שאתה כל הזמן חייב עשה לך רב. אתה חייב לדעת בדיוק מתי מותר ומתי אסור, מתי לקרב את החילונים, מתי לא לקרב, איך להתייחס. זה לא דברים גדולים. אני אתן לכם דוגמה אחת שתבינו מה אני מתכוון. אברהם אבינו עשה משתה גדול ביום יגמל את יצחק. ובמשתה הגדול כתוב בילקוט שמעוני, הזמין אנשים גדולים, את אוג מלך הבשן וגדולים אחרים ומלכים, על אף שזה היה בזה קירוב לרשעים. מה דעתכם? עשה משתה גדול ביום יגמל את יצחק. אבל זה מעניין, ביום יגמל את יצחק זה ביום שנגמל, ביום שהפסיק לינוק. ולברית מילה של יצחק לא מצינו שהזמין את הגדולים. מה דעתכם על הנושא הזה? מה ההסבר הזה? ביום יגמל את יצחק היה לו עניין להראות את הניסים הגדולים שהיו לו אצל שרה. כי אצל שרה היו שני ניסים, אחד שילדה והשני שהניקה גם כן ילדים אחרים. ולכן ביום יגמל, כאשר הושלמו שני חלקי הנס, רק אז הזמין אברהם אבינו את הגדולים האלו, את החילונים האלו, לקיים הודיעו בעמים עלילותיו. לא סתם מקרבים את הרשעים. אחד שהוא רשע, ואתם אומרים, בוא ניקח אותו. זה לא הולך ככה, רבותיי. אי אפשר, אדם רוצה לחזור בתשובה, בבקשה, תנסה לעבוד בצורה חכמה. אבל אם סתם להביא אותו ולראות אותו ולתת לו כבוד על שום דבר לא, אומר אברהם אבינו, בברית מילה שישאר בבית. אם זה להראות לו את הניסים, הודיעו בעמים עלילותיו. תורה שלמה היא להנהגת הציבור והנהגת מקום תורה, כמו שראינו אצל רבותינו. איתים זה ככה ואיתים זה ככה, כל דבר עם חשבון, כל דבר בדקדוק, והכל כדי שהלשם שומיים יהיה באמת לשם שומיים. לפעמים אומרים, ייפרד נע מעליי, מיליון פעמים יכולתי לדבר בטלוויזיה. בואו תדבר בטלוויזיה, ואתם יודעים מה זה נקרא לדבר בטלוויזיה. אני לא אומר שאני שולט טוב, אבל ודאי שאם הרב יצחק אמנון או רבנים הם יותר גדולים ממני היו מדברים בטלוויזיה, היו מגלגלים את כל הציבור החילוני. אז אולי נעשה לשם שמיים, אדוני היקר, ייפרד נע מעליי. יש זמן שאתה צריך ייפרד נע מעליי. ביסוד הזה הם אמצעים פסולים, אי אפשר, המטרה ככל שתהיה חשובה איננה יכולה לקדש ולהכשיר את האמצעים. ובכן רבותיי יקרים, היות והמנחה אמר שאני אדבר קצת על קבר רחל, על תפילת רחל אמנו, וחבל שיכול להיווצר חס ושלום מצב שלא יכול ללכת לקבר רחל, ואף פעם לא הפסיקו מללכת לקבר רחל מתי שכבשו את בית לחם, אי לכך, תרשו לי רבותיי לומר לכם במספר דקות מה שאפשר לומר בנושא הזה, ונקיים בזה את הנושא הזה של תפילת רחל אמנו. יש לפעמים אדם שמגיע לו שכר מהשם, אבל צריך דרך איך לתת לו, איך לקבל את זה. הוא רוצה לקבל, כגון צינור של הטבה, לדוגמה. אדם ירוויח בפיס, אומרים לו, שמע, אתה תרוויח במפעל הפיס, אל תדאג, אבל רק אם הוא יקנה כרטיס. כי בלי כרטיס לא יוכל, לא יוכל לזכות. למשל, ממשלה. למשל, ממשלה רוצה לתת כסף לבית ספר או לקבוצה, צריך עמותה כדי לתת דרכה את הכסף. כן, זה עניין של תפילה. מגיע לך בגלל מעשיך, מגיע לך כל השנה, בראש השנה גזרו עליך, אבל צריך כרטיס, צריך עמותה, וזוהי תפילה. הבנתם? זה עניין של תפילה, מגיע לך. אז מה התפילה עושה? התפילה היא הכרטיס, התפילה זה העמותה, התפילה זה הצינור. הראיה, כתוב בבראשית, ואדם עין לעבוד את האדמה, במה הטעם לא ימטיר השם גשמים, לפי שאדם עין לעבוד את האדמה. ואין מי שמכיר בטובתם של גשמים. אדם בא ומתפלל על המעשה, אז יורדים צמחים ויורדים גשמים וצומחים האילנות, ואף על פי שכבר קודם ביום שלישי נבראו האילנות. נו, אז צריך גשמים, נכון? כל זמן בלי תפילה לא ירדו גשמים. חסר כרטיס. הבנתם? חסר כרטיס. וכן באליעזר, אף על פי שהלך להקים את שידור של עם ישראל והיה בדרך ניסים וראיות גדולות, עוד פעם אליעזר מתפלל. למה אתה צריך להתפלל? למה? למה אתה צריך להתפלל? יש לך ניסים, צריך כרטיס, צריך צינור, צריך עמותה. ולכן השם לא ריפא את משה מגמגומו, כי משה לא ביקש על זה. והסיבה שמשה לא ביקש על זה, כי רצה לזכור כל הזמן את הנס שנעשה לו בגיל צעיר. הבנתם? צריך לבקש, צריך להתפלל. בראש השנה נגזר עלינו לטובה, אז מה שיהיה כל השנה, למה צריך להתפלל כל יום? נגזר עלינו. בכל זאת צריך כל יום ויום ויום תפילה מחדש. למה? נגזר עליך שיהיה לך דברים טובים, נכון? אבל צריך תפילה, והתפילה הזאת היא הכרטיס שאתה תקבל את הברכה. והיסוד, רחל אמנו, נפתולי אלוקים נפתלתי, קשר עם השם, צינור לקבל את השפע. הצינור לקבל את השפע מהשם זה על ידי תפילה. כתוב בפרשת ויצא, ויזכור אלוקים את רחל אחרי שללאה נולדו כבר שישה בנים ובת. ויזכור אלוקים את רחל וישמע אליה אלוקים. כתב רש"י, זכר את אשר הגידה סימניה לאחותה שלא תתבייש, ושהייתה מצעירה שמה תעלה בגואלו של עשיו, שמא יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים. והדברים צריכים עיון. א', אם נזכור מה שרחל עשתה עם הסימנים, הרי זה היה בזמן החתונה של לאה לפני 7-8 שנים, הרי נולדו לה 6 בנים בבת. למה עכשיו פתאום זוכרים אותה? שאלה שנייה, מה פתאום שרחל תתחתן עם עשיו? אדרבה, לאה הייתה צריכה להתחתן עם עשיו, ולכן היא בכתה ועיני לאה רכות. מה קיצור פתאום רש"י אומר שרחל צריכה להתחתן עם עשיו? מה דעתכם על השאלות האלו? רבותיי, אמרנו שאפילו שלאדם יש זכויות וכדומה, אבל צריך צינור, צריך עמותה, איך לקבל את זה. רבותיי, רחל הייתה אמורה להתחתן עם יעקב, ולכן היא לא התפללה כל כך. לאה, עיני לאה רכות, בכתה כל חייה בגיל צעיר שלא תתחתן עם עשיו. בתפילתה ובבחייתה לפני חתונתה כל כך הרבה זכתה ביעקב מדין תפילה, ורחל לא התפללה. ולכן כשאמרה ליעקב רחל אבא לי בנים, מסכנה רחל אמרה ליעקב אבא לי בנים, אמר לה יעקב תחת אלוקים אני, אמרה לו רחל תתפלל עליי כמו שאביך התפלל על אמו, אמר לה יעקב זה בעיה שלך, זה בעיה שלך, אבא שלי היה עקר אבל אני בסדר, לי יש ילדים, זה בעיה שלה. מה המילים, מה העניין? האבות והאימהות היו עקרים והיו עקרות כדי, לא סתם, שיתפללו, כמו שנאמר ויתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי עקרה היא. הבנתם? לא כתוב שהיא הייתה עקרה ויצחק יתפלל, ויתר יצחק, הוא יתפלל כי הייתה עקרה. לכן יעקב אמר לה לרחל, אבי היה עקר, סימן שהשם רצה גם תפילתו, אבל אני לא עקר, ואם כן השם רוצה תפילתך ולא תפילה שלי. אשר על כן רחל לא התפללה, ולכן במידה מסוימת הפסידה את יעקב, הפסידה, לא היו לה ילדים. וזה ש לאה אמרה לרחל עם הדודאים, לא רק שלקחת את בעלי אלא גם את לוקחת את הדודאים, איזה מילים אלו? איזה מילים אלו? לקחת את בעלי? מאיפה? מה פתאום? הרי לאה לא הייתה צריכה להתחתן עם יעקב. מה זה נקרא לקחת את בעלי? תשובתנו, על ידי תפילה היא זכתה ביעקב, על התפילות הגדולות היא זכתה ביעקב, ועיני לאה רכות. אמנם אחרי שרחל לא היו לה ילדים התחילה להתפלל, כמו שיעקב אמר לה נפתולי אלוקים נפתלתי, היא כן התפללה, אבל כפי הנראה זה לא כל כך תפילה חזקה ולא תפילה לעני כמו תפילת לאה שלא רוצה ליפול בידיים של עשיו. לאה שמתפללת כדי לא ליפול בידיים של עשיו, זוהי תפילה עם לב, זוהי תפילה לעני, זו תפילה יותר חזקה מאשר רחל מתפללת שיהיו לה ילדים. והיות והציבור היו אומרים שתי בנים ליצחק, לאברהם, ליצחק, ושתי בנות זה לזו וזו לזה, ככה היו אומרים, אם לאה זכתה ביעקב יש חשש שרחל תיפול בידי עשיו, כי ככה הציבור אמר, היה חסר לה בתפילה, אפילו שיש לה זכויות של סימנים. שימו לב מה אני אומר לכם, היה לה זכויות של סימנים, חסר לה הצינור, חסר לה עמותה, חסר לה הכרטיס, אז יש לה זכויות של סימנים, יש לו כסף, יש לו ברכה בראש השנה, אבל אם הוא לא יתפלל הוא לא יוכל לממש את הברכה שנתנו לו בראש השנה. יש לו כסף במפעל הפיס אבל אין לו כרטיס, ולכן רחל יש לה זכויות אבל היא לא תוכל לקבל את זה. ברגע שרחל שמעה את המילים הקשות שלאה אמרה לה, אגם לקחת את בעלי, פתאום הבינה שעכשיו היא בסיכון גדול להתחתן עם עשיו. כמו שאומר רש"י, פתאום התחילה להבין, אם לאה אומרת אגם רק לקחת את אישי, פתאום התחילה לחשוב, נדלק לה אור אדום, אולי יעקב יגרש אותה. הבינה שעכשיו היא בסיכון של להתחתן עם עשיו, שיעקב יגרש אותה, ואז היא תהיה תתחתן עם עשיו. עכשיו היא התחילה לבכות ולהתפלל אותה תפילה שלאה התפללה לפני חתונתה. מה לאה התפללה לפני חתונתה? לא להינשא לעשיו. בתפילה זו תפילה לעני. עכשיו הבנתי, בישמע אליה אלוקים. עכשיו זכר לה את הסימנים שבעצם כבר היה לפני 7 שנים. וישמע אליה, ויזכור אלוקים את רחל, וישמע אליה אלוקים. מה זה ויזכור? הסימנים היו כבר לפני 7 שנים. אז מה עכשיו? 7 שנים רחל מחכה עם הסימנים, אבל לא היה לה תפילה. היה לה תפילה של נפתולי אלוקים, תפילה על בנים, אבל לא הייתה תפילה כל כך חזקה כמו לאה שעיני לאה רכות. ועכשיו שהיא שמעה מלאה את המשפט החריף לקחת את אישי, התחילה לפחד שיעקב יגרש אותה. ועכשיו היא התפללה את אותה תפילה שלאה התפללה לפני החתונה, לא להתחתן עם עשיו. אומר לה אלוקים, ברוך השם, סוף סוף נזכרת להתפלל את התפילה, וישמע אליה אלוקים, תודה רבה שאת מתפללת. למדנו כוח של תפילה. למדנו מעלתה של תפילה. למדנו שבלי תפילה שום הבטחה ושום טובה לא תצמח. יש הבטחה לצמחים ביום שלישי, באדמה אין לעבוד את האדמה. הבטיחו לך בראש השנה שנה טובה, ואתה חייב כל יום להתפלל. רחל נתנה סימנים והיא צריכה להתפלל. הלוואי שניישם את הדברים הללו. כמה צריכים היום עם ישראל תפילה? צריך עם תפילה לעניים, צריך עם תפילה של עומדי תרם, צריך עם תפילה של קרוב השם לכל קוראיו באמת. ואם נדע את הכוח שיש לנו בתפילה, נוכל לזכות את עם ישראל לצאת מהמבוכה הגדולה, ושנזכה ללכת גם כן השנה לקבר רחל, כדי שנוכל להחזיר את עם ישראל כל ברמה נשמע. רבותיי היקרים, אנחנו סיימנו להיום. מי שיכול רוצה לשמוע, אפשר לשמוע פרשת שבוע במשך כל השבוע בכל הדף, 538 ברדיו, בטלפון 538-5842. אחרי שהמחשב מרים את הטלפון, לוחצים על מספר 1 ואחרי זה על מספר 5, ותשמעו פרשת שבוע. כל טוב לכם, ערב טוב ולהשתמע.